מטרתנו היא אחת, ניצחון.
מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים.
מתוך תהומות הכאב נבעו מעיינות של אהבה.
אין היסטוריה לשום עם אחר בארץ הזאת. יש לנו היסטוריה של 4,000 שנה בארץ הזאת.
יהונתן אדירי וראובן טאוב עם הנכדים המייסדים. פודקאסט מבית עלינו.
היי ראובן.
היי יונתן, מה העניינים?
טוב, היום אנחנו הולכים לדבר על הפלא שהוא מערכת הבריאות הישראלית. איך הגענו לכאן? למה היא מובנת מאליה, וזה דבר טוב בלקסיקון שלנו, ולמה היא דווקא צריכה להיות המודל לכלל השירות הציבורי? מה הייתה התרומה של ברל קצנלסון לנס הזה, ואיך מפאי כמעט החריבה אותה לאורך 30 שנה. ונדבר איך אפשר גם על נתניהו, אבל לא על בנימין, אלא על הדודה המפורסמת, או מפורסמת פחות, שושנה נתניהו, שופטת העליון, שבזכות הוועדה שהיא הובילה ב-88, בעצם יכול היה אחר כך חיים רמון, שגם אותו נשמע באחד הסינקים בפרק הזה, לכונן מחדש מערכת הבריאות, תוך ריב משמעותי עם אחד השחקנים הגדולים במשק הישראלי, והיא כמובן הסתדרות העובדים. אז זה פחות או יותר מה שהכנו, אז בוא נצלול.
יאללה, קדימה. בחודש שעבר, איזבל אוקשוט, כתבת העיתון הבריטי טלגרף, נסחפה לה בחלומות בזמן שרחבה על קורקינט בטיילת בתל אביב. לא ברור אם הצעירים הנעים ששיחקו כדורף על החוף או השקיעה המריבה הם שהשיחו את דעתה. אך היא מצאה את עצמה למדרכה עם חוותה קשה בסנטר ובראש. תחת הכותרת, מה שהתאונה הטיפשית שלי בישראל גילתה על מערכת בריאות ברמת עולמית, מתארת אוקשוט את חווייתה בחדר המיון על שם סילבן אדמס בבית החולים מיכילוב. לא היו שם תורים של 12 שעות בסגנון שירות הבריאות הלאומי בבריטניה. בתוך חצי שעה התייצבתי מול רופא נחמד שדיבר אנגלית מצוינת, תפר את הסנטר שלי ולקח בדיקות דם. הפרוגנוזה, אני בסדר גמור, כתבה אוקשוט. קרדיט לישראל היום. אנחנו מכירים טוב את ה-NHS, גוף של 60 מיליון אנשים במדינה עם מיליון איש עובדים ב-NHS. אחד מתוך כל 60 איש עובדים ב-NHS. לה זה לא מובן מאליו, והיום אנחנו נדבר על למה זה כל כך חשוב. א', למה הבריאות זה דבר כמובן חשוב, אבל למה האירוע דווקא זה שזה מובן לנו מאליו, זה אירוע כל כך מהותי של איך שמסתכלים על המערכת הציבורית.
ולמה על כל כתבה כזו של אוקשוט יש אין סוף פוסטים ברשתות של כל מיני משפיענים ישראלים שמוצאים את עצמם בחדר מיון ומתלוננים, ועבורם זה נראה נורא והיום, אז כנראה שמבחוץ זה נראה הרבה יותר טוב.
נכון, זה עניין של עניין תפיסות, אולי נעלה רגע על הגובה.
אז אפשר לעלות רגע על הגובה, בואו גם נספר, אנחנו שנינו מגיעים מרקע במערכת הבריאות, כלומר בחדשנות בבריאות, לפני בערך 13 שנה, כשאימא שלי, שההורים שלי, אני בן הקטן מארבעה בנים, ההורים שלי ככה נכנסו לפני עשור פלוס לשלב הזה שהם קצת מטיילים בעולם, אבא שלי סגר את המוסך בחולון, אימא שלי סיימה את העשורים של דאגה לנו כילדים, וגם של היותה גננת, והם מטיילים בעולם.
היה הרבה מערכת הבריאות מעורבת שם.
הרבה מערכת הבריאות, כן. הנה אחד הצלקות שלי מהאירועים, אירועי האלימות עם האחים. בקיצור, הם מטיילים בסין, אנחנו מקבלים טלפון, יותר נכון אחי הבכור, שהוא תמיד התחנה הראשונה, שאבא שלי מצלצל אליה כדי לנהל את האירוע, שאימא שלי נפלה במהלך טרק שם, איבדה הכרה, אשפוז מאוד מאוד מורכב, חזרה להכרה, יש שם איזו פרוגנוזה שהיא שברה הצלע, אבל אבא שלי שהיה חובש במלחמות ישראל, בששת הימים וכן הלאה, אומרת, תשמעו, זה לא נראה לי כמו פציעה פשוטה, ורוצים שנטוס להונג קונג עוד יומיים, ונמשיך טיפול וכן הלאה, בואו תראו מה אפשר לעשות. והכי ככה מבעד אותנו, ואני שומע את הסיפור, ואז הוא אומר, יש בעיה, אנחנו צריכים להחליט לעשות, הם עשו CT, וכנראה זה הסיפור שצריך לפענח את ה-CT הזה טוב יותר. למזלנו, ההורים שלי קנו אז לפני הטיסה, פעם ראשונה סמארטפון,
באיזה,
2013.
באיזה שנה זה? 2013.
2013, אייפון 4. מצלמה סבירה, סבירה פלוס, ובעצם התקשרנו לאבא שלי, ביקשנו לנו לצלם את ה-CT, ולשלוח אלינו שאנחנו ננסה לראות אם יש מישהו פה בישראל שיכול להבין מה קורה. מזכיר לך, 24 שעות אחר כך, צריכה להמריא על מטוס, מאיזה מקום נידח בסין, להונג קונג, לטיפול המשך. אני שולח את זה בעבודה עם הנשיא פרס, היינו טסים תמיד עם פרמדיק או רופא טראומה בכיר, בכל זאת היה בין 90-88, והיו לי כמה כאלה בספיד דייל, ושלחתי לכמה מהם את התמונות, סיפרתי את הסיפור ככה בשני אס-אמסים, זה אפילו עוד לא היה וואטסאפ, חוזר לאחד מהם, אומר לי, תשמע, זה מאוד מאוד ברור, יש לנו מוטורקס, יש לה תסחיף ריאתי מאוד חמור, היא צריכה לי, לא נקזו לה את הריאות כמו שצריך, לכן זה נראה לכם נורא חמור, היא חייבת להישאר ככה כמה ימים, מה שבטוח היא לא יכולה לטוס, לא לזו, אני אומר לו, מה זאת אומרת, היא יכולה לטוס? היא מחר אמורה לטוס להונג קונג, ומה זה, היא לא יכולה, היא צריכה לטוס בטסה הרפואית, היא יכולה למעשה למות בהפרש לחצים, היא יכולה למות על המטוס, אם אין מישהו שיודע לדאוג לה. אני מצלצל לאבא שלי, מדברים איתו וכן הלאה, ובעצם מבינים שצריך לדבר עם הביטוח, שלא יטיסו אותה, באמת, באיזה מין מקרה של תושייה, סמארטפון, תמונות או רופא, הבנו שיש בעצם אירוע בריאותי שאפשר לטפל בו בדיגיטל. ובעצם החברה, ה-LCAO, שנבנתה, היא נבנתה על בסיס הסיפור הזה, בסוף הביאה את הבשורה הזו של בינה מלאכותית למערכת הרפואית, קודם כל באנגליה, דיברת על ה-NHS באנגליה, ולאחר מכן לארצות הברית דרך ה-FDA. אז יש לנו ניסיון מאוד מאוד רציני במערכת הזו, גם כסטארט-אפ שבנה טכנולוגיה חדשנית פורצת דרך, שפגש מיליוני חולים, אבל גם ברגליים. הרבה בתי חולים ראינו. הרבה, ממנצ'סטר וליברפול ועד ללונדון, מפילדלפיה ואתרי ניסוי קליני בהמפשיר וכל מיני מקומות בארצות הברית.
וחזרה הביתה.
והמערכת הישראלית היא מערכת מדהימה. וזה שזה מובן מאליו, שאדם ישראלי ממעמד הביניים קם בבוקר והוא לא חוסך כסף, ואמא הישראלית לא עסוקה באוי, מה יקרה עם אחד הילדים חס וחלילה ייפצע, כאשר המקבילים האמריקאים, והרבה מדינות אירופה וכמובן מדינות בעולם שבכלל אין להן בהישג יד שום סוג של שירות רפואי, זו דאגה, דאגה אקוטית, דאגה מאוד מאוד משמעותית, ועבור הישראלים זה מובן מאליו.
כן, ההשלכות של הדאגה הזאת זה גם איך אתה חי. זאת אומרת, אנשים מקבלים החלטות, ואנחנו ראינו את זה בעצמנו, החלטות על החיים שלהם, איפה אני גר, איפה אני עובד, כל מיני דברים כאלה, לאן אני שולח את הילדים שלי, לאיזה, נכון. לאיזה תחומי פעילות,
נכון.
בגלל הדאגה הזאת של מה יהיה בבריאות.
נכון.
ובישראל, התחלת בזה, דיברת על זה שזה פלא, אנחנו טוענים שהפלא הזה, זה בעצם עצם העובדה שאף אחד מהדברים האלה זה לא שיקול, זה לא פקטור.
נכון, וזה בעצם חלק מהותי ממה שאנחנו מצפים מהמדינה לתת לנו. כלומר, אנחנו תופסים, למה אנחנו מתלוננים? כי אנחנו תופסים את זה כמובן מאליו, זה דבר שנראה בינינו כאחד מהיסודות, ואנחנו נדבר עליהם בחלק השני של הפרק. בואו נעלה רגע חזרה למעלה, ניתן רגע איזה סנאפשוט מערכת הבריאות הישראלית, נתחיל רגע ממבנה העלויות. מדינת ישראל מדינה מאוד מאוד מיוחדת, מוציאה כ-8.5% מהתוצר על בריאות, כאשר ממוצע ה-OECD עומד על כ-10%. בתקציב 2025, שעבר ממש לפני כמה חודשים, תקציב מערכת הבריאות הוא 60 מיליארד שקל. המערכת מייצרת הכנסות בעצמה של כעוד 90 מיליארד, זה שם אותך על סדר גודל של 150 מיליארד שקל, חלקו בשני טריליון, סדר גודל של תוצר ישראלי, קצת יותר, קצת פחות, אנחנו על אזור ה-8%. עם ה-8% האלה, אנחנו מייצרים את אחת מערכות הבריאות בהיבטי מדדים, תוצאות, תוחלת חיים, אשפוזים וכן הלאה, הכי טובה בעולם. הציבורית הישראלית אוהבת מאוד לנגח את מערכת הבריאות, אחת לתקופה, אנחנו רואים את זה בעיתונות, הרבה הדלפות, הרבה יועצים אסטרטגיים שיודעים שיש תהליכי תקציב ועובדים מאוד מאוד קשה.
שלום לכם, בראש החדשות הערב, קריסת מערכת הבריאות הישראלית. אנחנו נביא לכם השבוע מבט מקרוב על תחלואי המערכת, המסכנים יום יום ושעה שעה את חיינו, את חיי היקרים לנו.
5,000 איש מתים מדי שנה בישראל בגלל קריסת מערכת הבריאות, בגלל המחסור ברופאים, בגלל הצפיפות במחלקות.
תכף נדבר כאן על קריסת מערכת הבריאות. שני רופאים יהיו איתנו, אחד נוירולוג, השני רופא מומחה ברפואה פנימית, אבל שמטפל בקהילה. כל אחד מהם עם הזווית שלו על מה שכולנו, כל אחד מאיתנו, או דרך עצמו, או דרך ההורים שלו, חווה כאן כמעט כל הזמן. וגם חולה סרטן שמצא את עצמו מתשפז, מצא את עצמו בחדר מיון, החוויה הפרטית שלו, עוד חלק בפסיפס הזה שאנחנו מביאים לכם כאן מדי בוקר.
אחד הפרמטרים שתמיד חוזרים, זה הצניחה, זה נראה כזה כמו מגלשה שיורדת למטה בכמות המיטות לנפש בישראל. פעם היינו מהטובים בעולם, היום אנחנו ממש ככה מסתרחים מאחור, כאשר בעצם מאותה נקודה שהחלטנו לוותר על מיטות, מיטות לנפש זה בעצם אומר, נכשלנו. כי מיטה בבית חולים זה דבר מאוד מאוד יקר, התפוסה שלה לא גבוהה רוב השנה, ואתה בעצם מרתק משאבים שהיית יכול לטפל בתינוקות, ובאנשים שלמנוע מהם להגיע לבית החולים. אז בעצם ישראל בנתה מערכת של רפואת קהילה באמת מהטובות בעולם, ואני אולי אסיים במספר ש... ישראלים אוהבים לדבר על ארצות הברית, זאת אומרת, אחד המודלים המאוד מעניינים במערכת הבריאות, מערכת בריאות פרטית ברמה מאוד 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 גבוהה, כלומר, אם אתה בשני העשירונים העליונים, אתה קורא את מערכת הבריאות הכי טובה בעולם, גם ב-price performance, אבל שמסתכלים על המשק האמריקאי, המספרים די מטורפים. ארצות הברית, על ה-8.5% הישראלים מהתוצר, מוציאה 18% מהתוצר, נשים את זה במספרים, זה 4 טריליון דולר, וכדי להבין מה המשמעות של 4 טריליון דולר, סכום את כל ההוצאה של כל האנושות בשנה נתונה על נפט, במחיר, אם תסתכל 12 חודשים אחורה, המחיר הממוצע של חבית, אזור ה-80 דולר, אתה לא מגיע ל-4 טריליון דולר. זאת אומרת, אמריקה מוציאה בשנה על בריאות, יותר ממה שכל העולם צורך נפט, והתוצאות לא מתקרבות בכלל, בממוצע לתוצאות הישראליות.
בדיוק, כן, אנחנו חושבים שהעניין המהותי פה זה רגע, זה משוואה של מה אתה מכניס ומה אתה מקבל בצד השני, והצד השני זה האירוע. מילא אם היו מוצאים המון 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 כסף, והם היו ממש ראש חץ, כולם מסתכלים על אמריקה, המדינה הכי בריאה בעולם, אבל זה לא המצב, וזה בדיוק על מה שאנחנו רוצים להסתכל עליו היום.
אמת.
בואו נחזור ליסודות, נבין רגע מאיפה הדבר הזה התחיל. ממש נחזור רחוק אחורה.
יש פה באמת יסוד ערכי, זה לא קרה במקרה.
ונתחיל משם, ניתן שם נקודה, לא צריך להבין, זה די מובן, אנחנו מדברים על מובן מאליו, זה ברור לנו, אבל צריך להסתכל על היישוב הישן, היישוב היהודי. בעצם ברל כצנלסון היה ראש חץ של הדבר הזה, אבל זה היה משהו מאוד טבוע, הייתי אומר, ב-DNA היהודי, שבריאות ובריאות קהילתית, ומשהו שזה מובן מאליו לכולם, שבריאות זה משהו שהקהילה מספקת, זה התחיל ממש לפני קום המדינה, כמו שאמרתי, ברל כצנלסון דחף את הדבר הזה, מתוך תפיסה ממש ערכית, שאומרת, זה חלק ממהותה של הישות הציונית, המדינה החדשה, החברת מופת שאנחנו רוצים ליצור, זה ממש התשתית, והדבר הזה היה באמת חריג אפילו בממדים של אז. עם הזמן, המדינה קמה, והמוסדות, אנחנו מכירים את הקופות חולים, הדבר הזה התחיל להידרדר.
כדרכו שכל דבר שלא משתנה.
נכון, נכון.
זה היה מסונף להסתדרות, זה היה חלק מתפיסה גם סוציאליסטית רחבה יותר, שעבדה מאוד יפה, אבל בעצם לא נועדה לכל האוכלוסייה, ולא לכולם הייתה גישה.
היה שם, צריך להגיד את זה ממש, היה שם ממש חלוקה, אפשר לקרוא לזה פוליטית, למי אתה משתייך, אתה לצורך העניין, בוא נגיד, מעמד הבורגני, עירוני, אתה במכבי, אתה בוא נגיד, מצב סוציו-אקונומי נמוך יותר, אתה בכללית, והדבר הזה הגיע למצב שממש אנשים, השירותים שלהם נפגעו. זאת אומרת, איכות הטיפול שלך היה ממש נגזרת של כמעט למי אתה מצביע בקלפי. אני פותח פה הערת סוגריים, אנחנו רואים דמיון לדברים אחרים כאלה היום בישראל, אנחנו נעשה פרקים פה בהמשך על מערכת החינוך בישראל, ואיך זה מושפע, והדברים שלצורך העניין הם ממש ממש לא מובנים מאליהם, אבל אנחנו מסתכלים על מדינת ישראל, על מערכת הבריאות, בשנים הייתי אומר איפשהו 80, לקראת שנות ה-90, המצב במקום מאוד מאוד לא טוב.
נכון, נכון, ובעצם אנחנו רואים את המערכת הזאת, שנוסדת ביסוד ערכי מאוד מאוד ייחודי, בטרום קום המדינה.
נכון.
ואחר כך עושים עליה דאבל דאון, גם בימי הצנע, ובימים הכי קשים, המערכת הזאת ממשיכים לתקצב אותה ולממן אותה. אבל איפשהו בתחילת שנות ה-70, היא מגיעה לנקודה הזו שבה אתה בעצם מתחיל לשרת את האנשים שקרובים אליך, את אנשי שלומך, אתה לא מבין, ושנה אחרי שנה לא קורה כלום, כי אנשי שלומך הם גם בממשלה, ומשרד האוצר, וספיר, ואתה סוגרים לך את הגירעונות. בנקודה מסוימת, והיא הנקודה שאנחנו מתייחסים אליה, אנחנו כאן מדברים בעלינו, בתנועה, על האבות המייסדים, האימהות המייסדות ב-48. אנחנו מדברים על הדור השני, על הבנים והבנות המייסדים ב-85. וב-85, גם מערכת הבריאות בעצם מגיעה לכדי קריסה. והדינמיקה שמערכת הבריאות עברה בין 85, בוא נאמר, ל-95, היא הסמל, היא הלפיד שאליו אנחנו מתייחסים, כתסמין שאליו גם הנכדים המייסדים צריכים לשאוף. כלומר, החוזה החברתי הישראלי צריך להסתכל על מה שקרה עם מערכת הבריאות, בועחה 90-95, לעשות בדיוק את אותו דבר, בתהליך שאנחנו מתכנסים אליו היום, מדבר על זה בפרק, בחלק השני של הפרק. מה בעצם קורה בשנות ה-80? המדינה קורסת. ההנהגה, ממשלת האחדות הלאומית, בעצם מבינה שאתה לא יכול יותר לתקן את מה שקורה בישראל, אתה צריך להמציא אותו מחדש. אירועים מאוד מאוד רדיקליים, עשרות אלפי עובדי מדינה מפוטרים בפרק זמן של שבועות, תוכנית הלוי נסגרת, הפרטה עצומה של בנקים ותשתיות.
כן, אנחנו היום בשביטה. ממש ממש בשביטה, באותו שבוע, ממש פיתרו 15 אלף עובדי מדינה, בשבוע, זה היה מהלך אגרסיבי.
ובעצם הברירה בפני הממשלה, כשאתה 4 שבועות לפני פשיטת רגל, היא או שאני מנסה לתקן, לוקח עוד איזה מלווה סטייל צ'יל, מדינות כאלה ומתקן ומפריט וכן הלאה, או שאני הולך לרגע מכונן. ואני אומר, מה שאני רואה מול העיניים שלי, הוא הרגע השני, התקומתה מחדש של מדינת ישראל, דור האבות והאימהות המייסדים עשו את שלהם, המערכת הזאת הגיעה לקצה, צריך לבנות אותה מחדש. ובבנייה מחדש, הרעיון המארגן של הביטחון הלאומי נכתב, וגם החוזה החברתי הישראלי נכתב, המערכת נעשית מערכת סוציאל דמוקרטית ולא סוציאליסטית, עם קצה מאוד מאוד קפיטליסטי, של המון הפרטה, ואישה בשם שושנה נתניהו, כן? דודה של ראש ממשלת ישראל הנוכחי בנימין נתניהו, מקבלת מנדט להוביל ועדת, בוא נקרא לזה ועדת בדיקה, זה לא בדיוק ועדת חקירה, ועדת מומחים לאיך מכוננים מחדש מערכת הבריאות. מאוד ברור, כמו שאמרת, יש לנו בעיה של אפליה, יש לנו בעיה של נגישות לשירותים, יש לנו בעיה של תחרותיות, זה בעצם ממסד די רקוב. ואז בעצם הוועדה הזו מניחה את היסודות, למה שאנחנו מכירים תכף נשמע, לנאום הלוויתנים המפורסם mm-hmm. של חיים רמון. כי מערכת בריאות, יכולה להיות מערכת בריאות ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל אם היא לא נגישה כלכלית, לא עשינו שום דבר, היא לא מובנה מאליה. והמופע הגבוה ביותר של שירות ציבורי, הוא לא רק שהוא יהיה טוב, אלא שיהיה מאוד נגיש, ושמי שלא יכול לשלם, ותלוי למחייתו ולהזדמנויות שלו במערכת הזו, יוכל לקבל אותה, או בעלות מאוד נמוכה, או עד כדי חינם. הדבר הזה קורה באמצע שנות ה-90, מי שמוביל אותו ממשלת רבין, שמוכנה לאמץ את ההסכמות האלו, בעצם הולכת נגד הממסד של מפלגת העבודה, ונגד הממסד של ההסתדרות שנשלטה על ידי מפלגת העבודה, הנאום המפורסם, בוא נשמע אותו, הנאום של חיים רמון, נאום הלוויתנים.
שריקות בוז והפגנה של דגלים אדומים קידמו את שר הבריאות חיים רמון, כשעלה לנאום בוועידת העבודה. צירי העבודה לא ידעו מה מחכה להם בהמשך. נאום סוער, תוקפני, מלווה בביקורת נוקבת ועשיית חשבונות לכל הכיוונים. ממשלה, מפלגה, ובעיקר ההסתדרות וקופת החולים הכללית.
לשלישייה עליה דיברתי. ראש הממשלה יצחק רבין, השרה אורה נמיר, השר משה שחל, השר עוזי ברם, השר בייגה שוחט, השר פואד בן אליעזר. כל התשעה האלה הצביעו בעד מה, הם לא ידעו על מה הם עושים, הם חשבו שהם מטומטמים. אם אתם אומרים שזה לא החוק, אתם מבזים ממשלה שלמה. אם היא לא מבינה בחוק ביטוח בריאות, איך היא תבין לעשות שלום? למה אנחנו מכניסים לתוך הקופז, לתוך ההסתדרות, אויבי הסתדרות, אנשים ששונאים את ההסתדרות? למה? בשביל דמי החבר? לוקחים את הכסף מהחולים ומשתמשים בו לצרכים פוליטיים, מנגנוניים, כיתתיים. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון, אתם מסתערים על החוף, מסתערים שוב ושוב ורוצים להתאבד. ואני בכוחי הדל דוחף אתכם אל המים החיים. ואתם לא רוצים, ואתם לא רוצים. ומתעקשים להתאבד, מתעקשים.
אין חיבוק ברגע מכונן. אין, זה פשוט לא עובד. ועדת מומחים שמה על השולחן את הבלופרינט, לוקח 4 שנים. 4 שנים, זה לא קורה מהר. עד שיש את הכוח הפוליטי, את הגיבוי מראש הממשלה, וחיים רמון בא לריב. הוא עומד על הפודיום.
אפרופו נגד הזרם עם הלוויתנים.
בדיוק.
הקונצנזוס, אין קונצנזוס. באמת. זה חלק ממה שאנחנו אומרים, כאילו time and again.
ממשלה שגבלה בממשלת מיעוט.
כן.
ממשלת רבין. ממשלה עם רוב יחסית צר, עושה מהפכות מאוד מאוד דרמטיות בישראל. וחיים רמון עומד שם, ובעצם אומר את האמת לאנשי מפלגת העבודה. אל תשכח, תחשוב נגד מי הוא הולך. הם ההסתדרות, כן? עכשיו, לא רק שהוא עושה את זה, והוא אומר בדיוק מה צריך לעשות, מקבל גיבוי מראש הממשלה, אותה ועידה צועקת עליו באותו נאום, תתפטר. אנחנו זוכרים את הנאום המפורסם הזה, אני חושב שזה הייתה לימור לבנת שואלת עם, נאום הג'ובים, מה שנקרא. בשביל זה באנו, בשביל חלק ג'ובים, והמרכז הליכוד, אני חושב, עונה לה כן. כן? אז זה נאום מאוד דומה, הוא אומר, מה, בשביל זה באנו? בשביל לחלק מנויים ולהחזיק מערכת בריאות שאנחנו לא נותנים שירות? ובגדול לא שומעים את זה בסינק, אבל הם אומרים לו כן, והם צועקים עליו להתפטר. וחיים רמון לא בא להתחבק, ולא בא לספר סיפורים לאף אחד. כן? זה לא רק חיים רמון, זה כל הממשלה הזו. והוא מתפטר. הוא עוזב את תפקידו כשר הבריאות, והוא הולך ורץ להיות יושב ראש ההסתדרות. ומשם, הוא מצליח להיבחר, אגב, זה דבר מדהים, משם הוא עושה את המהלך הזה, וזו בעצם ממשלה שלא הייתה ממשלת אחדות, ולא היה בה רוב גדול, אבל היא באה לעשות את הדבר הנכון, ככה נראה רגע מכונן. אלה בעצם השאריות של המהלך המכונן של 85, החלטות קשות ב-85, ועדת מומחים ב-88, מסתכלת למציאות בעיניים, יש אפליה, אנחנו לא נותנים שירות טוב, הוא שירות המוסרי, וב-94-5 מגיע חיים רמון, עושה את המהלך הגדול, ובעצם כל כולנו היום, העובדה שזה מובן מאליו עבורנו, מי שלא נהיה בתור ישראלים, בין אם אנחנו בדואים שגרים בפזורה, ובין אם אנחנו חרדים שגרים בבית שמש או במודיעין עילית, אנחנו לא חושבים על זה. וזה הרבה כתוצאה מהרגע המכונן הזה של הבנים והבנות המייסדים של 85.
כן, אז נראה לי משם ניקח את זה עכשיו לחלון האוברטון. בעצם זה השלב שאנחנו רוצים להגיד, אוקיי, הדיון הציבורי בישראל נמצא בנקודה מסוימת, ואנחנו חלק מהותי ממה שאנחנו מנסים לעשות גם בפודקאסט וגם בתנועה, זה לבוא ולהגיד, אוקיי, החלון צריך לזוז לכיוון מסוים. ומה שאנחנו מציעים פה, בהקשר של מה שדיברנו עד כה היום, זה בעצם שני דברים. פעם אחת זה ממש בצורה של השינוי, ופעם שנייה זה במדד. אז נגענו עכשיו בצורה של השינוי, אולי נתן איזה סוג של משוואה שאנשים צריכים להכיר, כי זה נכון גם בבריאות, זה יהיה נכון גם בחינוך, גם בתשתיות, בכל אחד מהמוצרים הציבוריים או בשינויים מכוננים, צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, זה המהלך. המהלך הוא לא משהו שכולם יכולים להתחבק עליו, וזה לא קונצנזוס, אבל זה מהלך שגם צריכים להיות מוכנים לשלם עליו מחירים, מחירים פוליטיים, מחירים אישיים, מחירים כלכליים, אבל זאת הדרך היחידה עכשיו, ממש לנער את המערכת, ולהתאים אותה למציאות העכשווית. בעצם, זה נכון גם ברעיון הגיאופוליטי, גם בחוזה החברתי שלנו, וגם ברעיון הגדול של מי אנחנו כאומה.
יש כנראה כמה, בוא נאמר, 6-7 נאומי לוויתנים שצריכים להיחטב בשנים הקרובות.
בדיוק.
6-7 נאומים כאלה שבעצם באים לליבה של הסטטוס קוו, לשחקן שמרוויח כבר עשור וחצי או שניים מהריקבון הרעיוני, מהחידלון הרעיוני, ובעצם להיכנס בראש בראש, נאום לוויתנים מאוד מאוד דומה, בתשתיות, נאום לוויתנים, במשרד החינוך, דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, ואתם תתעסקו בזה בפרק הבא, בנושא הזה שגם מערכת החינוך, ראש הממשלה הבא, חזקה עליו, לא לבוא ולשאת את נאום, תבחרו בי כי אני, איתי, שנת הלימודים תפתח כסדרה. הוא אמור להיות ראש הממשלה, שנועם את נאום הלוויתנים של מערכת הבריאות, של מערכת החינוך, סליחה. כרגע, בנקודה שבה ישראל נמצאת, בדור הנכדים המייסדים, ברגע המשמעותי שהוא מאוד דומה ל-85, צריכים להיכתב היום 6-7 נאומי לוויתנים. אחד לחינוך, אחד לתשתיות, אחד לנושא התחבורה וכן הלאה, אוקיי? ובנאום הזה, נתן רגע קונקרטיזציה של הדבר, אז בואו ניקח את נושא החינוך, אנחנו נעמיק בו בפרקים הבאים. ראש הממשלה הבא, אסור לו להיות ראש הממשלה שנועם נאום מחבק, מפייס למערכת החינוך, שבה הוא מבטיח לכל אזרחי ישראל שיבחרו בו, תבחרו בי, שנת הלימודים תיפתח כסדרה. לא, הוא צריך להגיד, תבחרו בי, כדי שתהיה שביתה ב-1 בספטמבר. זה נאום הלוויתנים של החינוך. ואז מה זה אומר? זה בדיוק אותה תוצאה שנאום הלוויתנים של חיים רמון כיוון אליו. נעשה את המהלכים הגדולים האלה, נפרק ונרכיב, אי אפשר לתקן. אני אומר לכם את האמת, זה יהיה כואב בדווח הקצר. אנחנו נערך לזה בהתאם, ניקח אחוז מהתוצר, 5 מיליארד דולר, נקצה אותו לכל מי שיש לו ילדים ואת הספר, כמו שאנחנו עושים היום למפונים, עד שאנחנו מטפלים בבעיה ומתקנים אותה, ולמעשה נצא לדרך חדשה שבקצה שלה, מבחן המובן מאליו, בדיוק כמו שראינו היום במערכת הבריאות בעיסוק, ככה בחינוך, ככה בעוד אחרים. שאלה גדולה, מה הם הנאומי לוויתנים שצריכים להיחתב, אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים.
אתה צריך בן אדם שיעמוד ויגיד לאנשים, אני אהיה ראש ממשלת השביתה, אני אהיה ראש ממשלה שיהיה קשה, חצי שנה, זוכרים את הקורונה, שהילדים טיפסו על הקירות בבית, אבל תסמכו עליי, תסמכו עלינו, שהסיפור הזה, שאנחנו אחרי חצי שנה נתחיל לבנות פה מערכת חינוך, שהיא ראויה לנו. כמו שיש מערכת הבריאות שלא חושב עליו, תחשוב סיטואציה שאתה רוצה לעבור לגור ב חריש, בבאר שבע, לא משנה, עוטף חיפה, ואתה לא צריך לחשוב על חינוך בתור אישיו. למה? כי היום בריאות, אתה לא חושב על זה, וזה המדד.
אתה לא עובר לגור בשכונה שמכבי או כללית או מאוחדת או לאומית נמצאים בה.
וזאת הנקודה השנייה, דיברנו רגע על הסיפור הזה של הצורה שזה קורה. זה קורה בנאומי לוויתנים, זה קורה נגד הזרם, זה קורה במהלכים רדיקליים, והסיפור השני זה המדד, ועכשיו אנחנו נשים פה למדד של איך חוזה חברתי בתור מדינה עכשיו מודרנית, ריבונות עברית מודרנית, איך נראה החוזה החברתי בין האזרח למדינה. ואנחנו טוענים שהסיפור הזה נמדד לפי המדד המובן מאליו. מה זה אומר המדד המובן מאליו? עכשיו דיברנו עליו הרבה, אבל ממש נשים אותו במילים. זה אומר המדד בחמשת המוצרים הציבוריים של ביטחון אישי ולאומי, בריאות, חינוך, תשתיות ותחבורה, הוא זה שאזרחים לא חושבים על זה. זה non-issue, זה obvious. שהם קמים בבוקר והם רוצים לעצב את החיים שלהם, את העתיד שלהם ושל הילדים שלהם, בצורה כפי שהם רואים לנכון. ואז מה זה יוצר בעצם? זה יוצר בעצם, אנחנו קוראים לזה ארכיטקטורת ריב. שהיום ארכיטקטורת ריב ביני לבינך לצורך העניין, לבין גופים שונים או חברות שונות בתוך אוכלוסייה, בעצם אנחנו רבים בצורה אופקית. אתה לוקח לי, אני לוקח לך, זה הוגה, זה משחק סכום אפס. אבל בעצם, והריבים האלה הם בסדר. אבל הריב הנכון, או הארכיטקטורה של השלב הבא של המדינה, צריך להיות ארכיטקטורת ריב אנכית, שכל אחד בעצם דורש מהמדינה, תביא לי את חמשת המוצרים האלה בצורה שהם מובנים לי מאליהם. ואז אנחנו בעצם, אנחנו עדיין רבים, כאילו הריב הזה הוא חלק חשוב, אבל היכולת שלנו לנוע קדימה עכשיו היא אחרת לגמרי.
ובואו נסיים ונסביר למה מערכת הבריאות והרפורמה הזו של סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 היא בדיוק זה. פעם אחת מגיעה ועדת נתניהו, ומחוץ לאוברטונוידה אומרת, זה מה שצריך לקרות, ממסמכת את האפליה, ממסמכת את הריקבון במתן השירותים. זה הדבר הראשון, כשזה לא פופולרי. סביב הדבר הזה נבנה רצון פוליטי לאורך זמן, של מי שמוכן להגיד, אני ראש ממשלת השביתה, אני איזה שילך ראש בראש עם מערכת הבריאות, וממנה גם את האדם המתאים, את האדם עם הטמפרמנט, חיים רמון, כן, שילך ויעשה את הדבר הזה. משם, כשכבר יש כוח פוליטי, אתה צריך להיות מאוד אגון, דיברת עליהם, הוא צריך להיות מאוד אגון עם הציבור, בצורה מאוד פומבית, לסמן את האופק הזה, ולהגיד בצורה מאוד כנה לאן הולכים. אם אתה נכשל, אתה לא נכנס דרך הדלת הראשית, אתה מתפטר ואתה מניע את זה דרך היסוד, אתה מוצא את הדרך לספק את השירות הזה ברמה שהיא מובנת מאליה. התוצאה של התהליכים, על התוצאה של המחירים שמשלמים, היא מערכת, ולכן גם חוק בריאות ממלכתי יש לו משמעות גם על מי משלם. בסדר? שאנחנו נפגשים היום עם חברי כנסת ופוגשים אנשים במרחב, בוא נגיד, של המומחים בישראל, ומדברים על רפורמות, אנחנו פוגשים את אופק חדש דלת. אנחנו פוגשים את רפורמת תמחור כזו או אחרת. אין תוחלת למהלכים האלה בתקופה הזו. כל המהלכים, סביב תשתיות, סביב חינוך וכן הלאה, מה שדיברנו, חייבים להיראות במודל שבה זה קרה במערכת הבריאות. כי תראו את התוצאה. היא איכותית מאוד, היא ממומנת בצורה צודקת, אוקיי? והיא מאפשרת לאדם הממוצע בישראל לראות את הדבר הזה כמובן מאליו. תעצמו עיניים, דמיינו את החינוך בישראל ככה, דמיינו את התשתיות ככה, זה יקרה רק אם יהיה פה מהלך מכונן, ורק אם הוא יהיה מלווה בריב, מהסוג הזה שראינו סביב הבריאה מחדש מערכת הבריאות.
כן, אז כאן זה השלב לעשות קצת דיסקליימרים, וזה לא שהכל טוב יפה, ובתוך מערכת הבריאות, וצריך לדבר גם על הסכנות והאתגרים, של איך אוקיי, איך משמרים את הדבר הזה. בתור מישהו שהנה, החברים שלי היום נמצאים בשלב של ההתמחות ברפואה, אני אגיד להם, תשמע, מערכת הבריאות זה נס, הם יסתכלו עליי, כאילו, מה אתה מדבר? כאילו, 26 שעות של משמרת, זה לא שחסרים המון בעיות, עדיין יש פערים מבחינת המתנה לתור של רופא במרכז, אל מול המתנה לתור של רופא בפריפריה. אנחנו לא טוענים...
איפה שהיא תוחלת חיים גם, מדינה קטנה כזאת.
חד משמעית, אפילו רואים את זה עכשיו בתקופה של המלחמה, שמפונים מהצפון, מגיעים עכשיו למרכז, ובעצם רואים, בוא נה, אני יכול לקבוע תור למומחה, תוך כמה ימים.
זמן קצר.
כן, זה אירוע משמעותי, אנחנו חס וחלילה לא ממיתים בדבר הזה. אבל כשאתה עולה ל-30,000 רגל, ואתה אומר, אוקיי, איזה שירות ציבורי, בעצם איזה שירות ציבורי הוא באמת... הייתי אומר,
מודל
שאפשר לחכות כן, אותו, כן. בתחומים האחרים, ואיזה כן. מדד, לפני שאני שם מדד של תוחלת של זה וכמות מיטות, איזה מדד הוא מדד העל שלי, אנחנו אומרים שמובן מאליו זה המדד, וזה לא שאין דברים לשפר, אבל אנחנו אומרים שבאירוע של, איך שמסתכלים עכשיו על 30-40 שנה הקרובות של מדינת ישראל,
כן.
בואו ננסה להיות יותר במערכת הבריאות, בשירותים הציבוריים האחרים. וכשמסתכלים עכשיו על האתגר הגדול של מערכת הבריאות, בעשור, שניים הקרובים, זה אירוע של איך משמרים את זה לאור כל, הייתי אומר, התנודות האחרות בעולם, גם הרפואה, כן. גם בעולם העבודה, כן. גם בעולם שהתוחלת חיים נהיית ארוכה יותר, זאת אומרת, יש אתגרים.
ובעיקר, אל מול הרצון המאוד מובן, אבל המאוד מאוד מאתגר של חיבוק. צריך לנהל את השיחה הלאומית הזאת, לא מתוך דינמיקה של בואו נתחבק, ונדבר על ה-80% שכולם מסכימים עליו. כי הרפורמות הנדרשות בתשתיות, והרפורמות הנדרשות במערכת הביטחון שלנו, ובמערכת החינוך, הן רפורמות שהן לא יקרו בחיבוק, הן ב-20%, הן לא ב-80%. וזה חלק ממה שצריך לנהל באירוע הזה. אוקיי, נראה לי שנתנו בעצם את הבסיס לפרקים הבאים. מערכת הבריאות מעבר למה שדיברנו עליה, והאפיון המאוד מדויק שלה בישראל, הגדולה שלה זה שיש בה בעצם מרכיב שהוא מובן מאליו כמעט לכל ישראלי, הוא מאפשר לתאים משפחתיים מגוונים, בעצם לנהל את חייהם, לעצב את עתידם בצורה כזאת שמערכת הבריאות, או שהנושא הזה שנקרא מוצר ציבורי של בריאות, לא מעיב עליהם, הוא מאפשר להם למקסם את העתיד כמו שהם מזהים עבורם, עבור בן בת הזוג, עבור הילדים, ואנחנו חושבים שזה בעצם המודל שלו צריך את קדימה.
נכון, אז כאן זה השלב בעצם להזמין את כולם, להאזין לנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ביוטיוב, לעשות סאבסקרייב. בשבועות הקרובים אתם תשמעו אותנו על כל מכלל הרעיונות של, של לאן מדינת ישראל בעצם צריכה להיות בעולם החדש, ברעיון הפוליטי החדש, ולהצטרף, להיכנס לאתר אינטרנט, לקבוצות וואטסאפ, ויאללה, קדימה, יונתן, זה עלינו.
קדימה, זה עלינו, אחדים יסדים.